אנחנו בהמשך לסדרת השיעורים בהלכות שבת. דיברנו כבר על ההכנות לשבת, דיברנו על הקידוש, דיברנו על הדלקת נרות שבת. אנחנו כבר עכשיו מתעסקים גם כן בדברים שהם, דיברנו על עשי טויב, עכשיו אנחנו צריכים לדבר גם קצת על הסור מרע, דיני השהייה. כלומר, הייתי אומר שהכותרת של השיעור הזה והשיעורים הבאים אחריו כנראה במהלך השבועות הקרובים הוא הנחת תבשיל על מקור חום על מנת שישאר שם לשבת, וקוראים לזה שהייה וחזרה, וקוראים לזה התמנה, ואנחנו נבאר מה זה השהייה, מה זה החזרה, מה זה התמנה, ובפרטי הדינים מתי ובאיזה אופן הדברים מותרים או אסורים. שהייה פירושו, שעל זה נדבר בשיעור היום, נתחיל לפחות לדבר בשיעור היום, שהייה פירושו העמדת תבשיל על מקור חום על מנת שישאר שם לשבת. אנחנו בערב שבת מניחים על מקור חום, אם זה פלטה חשמלית, אם זה גז, אם זה כל סוגי המערכות הבישול שיש היום בשפע, אני שם אותם בערב שבת על מנת שישאר שם לתוך השבת. זה פירוש המילה שיהיה. אנחנו נעשה איזשהו מין גלזרי כזה, מין פירוש מפתח של מילים. שהייה זה הפירוש, וחזרה אחרי כן יש שהייה וחזרה. חזרה פירושו שאנחנו מחזירים את התבשיל שהיה כבר על מקור חום, מחזירים אותה חזרה למקור החום. ובדרך כלל מדברים על חזרה, מדברים על חזרה בשבת, שבשבת אנחנו מורידים משהו מהאש ורוצים להחזיר אותו, אבל יש גם חזרה בערב שבת כפי שהתבר להלן במהלך השיעור או השיעורים. יש את המושג שקוראים לו גרופה וכתומה. פירוש מה זה גרופה וכתומה? זאת אומרת, הפירוש התוצאה, המטרה, מה אנחנו רוצים להשיג באמצעות הפעולה הזאת שמכונה גרופה וכתומה, זה יצירת מצב שימנע את האדם מלבות את האש או להגדיל אותה. ואת זה נסה לעשות סגנון הבישול שהנהוג בזמן הגמרא, יש שתי אופנים, או על ידי גרופה, בלשון מגרפה, שגורפים ומוציאים החוץ את הגחלים מהתנור, ואז כשאין גחלים בתנור, אז אין חשש שאני אבוא להבעיר את הגחלים, כי הוצאתי אותם מהתנור בערב שבת. או זה גרופה, או כתומה, כתומה זה אפר, אנוכי אפר ואפר, אפר זה כתם בארמית. כתומה פירושו שמכסים את האש בשכבת אפר, אפילו השכבה הדקה ביותר, שבכך הבן אדם מגלה דעתו, אני לא מעוניין בחום גדול. אם אני מעוניין בחום גדול, שמזה אתה פוחד, שנבוא להגדיל את האש, אני לא יבוא לחנוק את האש בערב שבת ולהקטין אותה. אז ממילא, כיוון שאני שופך על האש שכבת אפר אפילו קטנה ודקה, אני מגלה את דעתי שאני לא מעוניין בחום רב. זה דבר אחד. כמו כן, פה יש דבר נוסף שבווה עבור האדם היכר, שלא יבוא להתעסק באש, אפילו אם יעלה בדעתו בשבת לשנות את הסיטואציה ולהגדיל את האש, הוא שוכח. אז כשהוא רואה שיש על האפר שכבת, על האש שכבת אפר, זה תזכורת. סליחה, אני לא אמור לעשות את זה, זה בא להזכיר לי לא לעשות את הפעולה הזאת. ולהלן נבהר איך זה עובד בזמננו, המושג הזה של גרופה וכתומה. כלומר, כאשר אנחנו עושים פעולה של שהייה או פעולה של חזרה, שם אחד המרכיבים בלדי שיהיה מותר, באופנים שיהיה מותר, זה שיש תהיה גרופה וכתומה, שזה הפירוש המילולי, והפירוש המעסיק היום יתבר להלן. עכשיו יש מושג נוסף שקראו לו מאכל בן דרוסאי, כדי שלא נצטרך, כמו שהרמב״ם אומר לפני שהוא פותר בהלכות מסוימות, שהוא נותן לנו פירוש של מילים, כדי שלא יצטרך לשוב ולהסביר שוב ושוב מה הכוונה, זה מה שאנחנו עושים עכשיו בשלב הראשון. מאכל בן דרוסאי פירושו חצי או שליש בישולו של התבשיל או המשקה או המאפה. כלומר, אחד התנאים בענייני שהייה וחזרה להלן, שישנו העניין שקוראים לו גרופה, שיהיה תבשיל יהיה לפחות במצב בישול או במצב אפייה של מאכל בן דרוסאי. בן דרוסאי היה גזלן, שהוא היה אוכל את הבשר של את הדברים שלו, לא היה מחכה שיתבשל לגמרי, היה אוכל אותו נע, כלומר חצי או שליש בישולו, זה נקרא מאכל בן דרוסאי. עכשיו יש מושג מצטמק ויפה לו, מצטמק ורע לו. כלומר, התבשיל הוא תבשיל כזה שמצטמק ככל שהולך ומצטמק ומתבשל עוד ועוד, למרות שהוא כבר מבושל כל צורכו. יש מצב שהוא מצטמק ויפה לו, מצטמק ורע לו. חשוב להבהיר את הנקודה הזאת, כפי שאנחנו אומרים, זה יחזור להלן המושג הזה. מצטמק ויפה לו, הכוונה היא לא על התבשיל, שיפה לו לתבשיל טוב שהוא יצטמק יותר ויותר, או מצטמק ורע לו פירושו של התבשיל טוב שהוא רע שהוא יצטמק יותר ויותר. לא פירושו לאדם, מה שקובע מה נחשב מצטמק ויפה לו יפה ומצטמק ורע לו, זה תלוי מה טוב לי. וזה מתבטא בדוגמה הקלאסית שמתבטאת בגמרא בשולחן ערוך, זה בשר שאני צריך אותו לאורחים, או בשר שאני צריך בשביל השימוש האישי. כשאני צריך בשביל עצמי, לא לכבוד אורחים, לא אכפת לי, המנה תהיה יפה, הרבע עוף יהיה כמו דגל עם הפולקה והרבע ככה בסודר, אני צריך שזה יהיה טעים ונעים, ושזה יתבשל ויתפרק, מה אכפת לי? כך שיהיה טעים. אם אני צריך אבל לאורחים, לא כל כך חשוב לי עד כמה זה טעים, אם זה יהיה רך יותר או רך פחות, אבל כשאני אגיש לו זה מנה יפה, נכון? כיוון שמה שקובע זה האינטרס של הבן אדם, האם הוא מעוניין להגביר ולהאדיר את החימום והבישול או לא. ומה קובע? זה קובע לו מה האינטרס שלו. אם הוא מעוניין שתהיה מנה יפה, אז כשכבר מבושל כל צוקות, תשאיר ככה, תפסיק לבשל, תפסיק לחפור עוד ועוד, כי אתה הולך להרוס לי את המנות. אז מצטמק ורע לו. אם אני רוצה את זה בשביל עצמי, זה מצטמק ויפה לו. וכפי שאמרתי במהלך השיעורים, נראה כבר איפה המושג הזה, מצטמק ויפה לו, מצטמק ורע לו, כלומר מדובר בתפשיל שהוא כבר מבושל כל צורכו, אלא מה, ככל שהולך ומתבשל יותר, זה, אני מעוניין בכך, איפה זה נוגע ומתי זה נוגע, יבר להלן. עכשיו, באופן כללי, דיני השהייה בערב שבת, באופן כללי, אדם שבא להשהות, כלומר לשים על מקור חום בערב שבת, אם זה תפשיל או זה מים לצורך השבת, חכמים חששו שכשכבר שהוא ירצה לזרז את הבישול או להגדיל אותו, הוא יטפל באש להגדיל אותה, מה שנקרא בלשון הלכה שם היחטה, גם כמושג שנחזור עליו שוב ושוב, כלומר לחטות בגחלים, נער אותם או ללבות אותם, זה נקרא שם יחתך. חכמים חששו שאתה תרצה לזרז את הבישול, תטפל באש להגדיל אותה. לכן אמרו חכמים, כל שהתבשיל עדיין לא הגיע לפני השבת למצב שכל מרכיבי הבישול שבגדרה הגיעו לפחות לכדי חצי בישולם, לכדי מאכל בן דרוסאי, קיים החשש הזה, ולכן צריך ריבו אותו חכמים לעשות מערב שבת פעולה באש שתמנע את החשש הזה. כפי שאנחנו יודעים, לפעולה הזאת קוראים גרופה וכתומה, כדי למנוע אותך מהחשש שאם אתה תרצה לטפל באש, להגדיל אותה כדי לזרז את הבישול, אז אומרים לך, תשמע, אתה תעשה פעולה באש שתמנע את החשש. כל עוד לא נעשתה פעולה כזו, אסור לא רק להניח את הגדרה לאש לצורך השבת, גם בדיעבד, לא עשיתי גרופה קטנה, שמתי את זה על האש עצמו, אבל זה כבר נמצא שם עכשיו. לא, אתה צריך להוריד אותה ולעשות את הגרופה הקטומה. על כל פנים, זה ביסוד העניין של דין השהייה בערב שבת באופן כללי, שכשאנחנו רוצים לשים על מקור חום תבשיל או מים לצורך השבת, כל עוד זה לא הגיע לפחות לכדי מאכל בן דרוסאי לחצי בישולו, שגם את זה נבהר להלן את המושג באופן מעשי, אז, ושוב, לשים לב, כל מרכיבי התבשיל, יכול להיות שאפילו הבשר כבר ראוי לאכילה, אבל יש שם בתוך התבשיל הזה איזשהו מיני מרכיבים שהם עקשניים, ולא כל כך ממהרים להתרכך, לוקח להם לפעמים השעועית היבשה, כן? כבר אפילו הבשר רך וראוי לאכילה, לפחות חצי בישולו, והשעועיות הם כמו חצץ, כמו אבן, שכשהם לא, לא, עדיין לא, לא, לא מסרבים להתרכך. אז זה נקרא שהתבשיל הזה לא הגיע למאכל בן דרוסאי. מה זאת אומרת לא הגיע? התפוחי האדמה והירקות והבשר, הכל חדות וחצי בשולו, ואפילו ראוי לאכילה. אנחנו מצטערים, זה עדיין צריך לעשות לו גרופה או כתומה, מכיוון שיש בתוכו מרכיבים מסוימים שעדיין לא הגיעו לחצי בשולו. ובשביל המרכיבים האלה חוששים חכמים שאתה תזרז ותמהר ותעשה פעולות להגדלת האש. עכשיו, בוא נראה יותר מעשי. כלי החימום שדושים גרופה או כתומה. הכללים, גם כשאנחנו רוצים לאכול את התבשיל בשבת בבוקר, שאלה, מה אתה חושש? שאני אבוא להגדיל את האש, לזרז אותה, זה מתאים אם אני רוצה לאכול את זה לארוחת הערב. אז השבת נכנסה ועד צריכים להתפלל וחזרנו שעה וחצי, ייתכן שזה לא יספיק להגיע לתוצאה המצויה, ואז נעשה פעולות לזרז את הבישול, לטפל באש. אבל אם זה תפשי שאני רוצה לאכול אותו רק למחרת, בשעה אחת בצהריים, ועד אז, נאמר להם 12-14 שעות, עד אז יתבשל, זה יגיע כבר, אין שום סיבה שאני אגע בזה בכלל. לא, השולחן ערוך לא מתחשב בזה, גם כשברצונו לאכול את התבשיל רק בשבת בבוקר, צריך לעשות את כל מה שנדרש למניעת החשש שמייחתה. למרות הסברה שבין כל מחוז יתבשל עד זמן אחלה גם מבלי שייחתה. ולכן, כיוון שהסיבה לעשות גרופה כתומה היא למה? שמאנחנו נטפל בלהגדיל את האש. אז אם מדובר במה שנקרא כיום פלטה של שבת, שיש בה רק מצב חום אחד, אין אפשרות לעשות מספר 1, מספר 2, מספר 3. זהו זה. אתה תוקע אותו בתקע וזה מה שנותן. אין דרך להגדיל את האש. אז בפלטה של שבת שאין באפשרויות חום שונות, לא צריך לעשות שום פעולה נוספת לעשות אותה גרופה וכתומה. כלומר, בעיקרון, אפשר בערב שבת לשים על הפלטה תפשיט בכל מצב שהוא, במשל קרוצוקו, לא במשל קרוצוקו, חפצי בשולו, שליש בשולו, לא מעניין, אתה לא יכול, כל הסיבה שצריך לעשות גוף וכתום הפעולות להזכיר לי שלא להגדיל, כאשר אפשר להגדיל את החום, אבל אם אפשר בין כל אחר, אבל אם יש פלטה חשמלית שיש לה מספר מצבי חום, יש מספר 1, מספר 2 וכיוצא בזה, דינה שווה לכל כמו תנור גז מאש ששם חייבים לעשות גוף וכתום, כי אפשר להגדיל ולהקטין ולשנות את מצב האש. אז לכם, וזה נוגע גם כאן למחם חשמלי, יש לנו מחם חשמלי שבמחם של המים, בסמובר הזה של המים, יש אפשרויות 1, 2, 3, מצב שבת, מצב ברתיחה כיוצא בזה, בדרך כלל ברובם המכריע יש מצבים שונים, אז כמובן שצריך לעשות גרוף וכתומה, ואי אפשר לעשות גרוף וכתומה, אין אפשרות לעשות במחם כזה גרוף וכתומה. מה אפשר לעשות שם? אין אפשרות. כיוון שאת הגרוף וכתומה, כשאנחנו מדברים בדברים שלנו כיום, לא עוזר, אין שום משמעות, כמעט אין שום משמעות, לכסות את הכפתורים וכיוצא בזה. הפעולה של הגוף אוקטומה צריכה לעשות באש עצמה, במקור החום עצמו. כלומר, צריך משהו שבין התבשיל שאני שם למקור החום יהיה משהו עוצר את החימום, עוצר את, מקטין את מצב החימום. אז אם זה גרוף אופטומה, אז בין הסירים לגחלים יש אפר או שהוצאנו את הגחלים. אם זה בזמננו, צריך לשים שם את הפח, שנדבר לעלן, הבלך הזה, הפרטיחת פח, משהו כזה שתבדיל בין, שתגרום לכך להקטין קצת את החום. אבל כשאתה עושה היכר בכפתורים בלבד, זה לא שווה, ולכן במיחם אין אפשרות לעשות את הגרוף אופטומה, ולכן חייבים שם מים שנמצאים בתוך המחם, אז כבר בערב שבת יגיעו לפחות למאכל בן דרוסוי, כפי שהתבר לעלם איך מעריכים את זה במים. אז ככה, כפי שאמרנו, קיריים רגילות הן חשמליות, הן על גז, אם יש אפשרות חום שונות, צריך לעשות פעולה שתהווה היכר וגילוי דעת שאני לא מעוניין בחום הרב, כן? ועכשיו נשאלת שאלה, שמתי את זה בערב שבת על הדרגת חום הכי גבוהה, אין דרגת חום, יש 1, 2, 3, בוא נגיד בתנור במשהו חשמלי, שמתי את זה מספר 3, מה אתה חושש? שאני אגדיל, אין לה להגדיל, זה המקסימום, או גז, יש רבע, יש חצי, יש את האמצע, אז הגז דולק הכי טוב, כל סיבוב שאני אעשה מריאק יקטין את החום, האם גם שם חוששים או לא? אז בשוט אגרות משה, מישהו פיינשטיין דם בשאלה הזאת, מי שרוצה לראות את הדברים במקור, זה בחלק אורח חיים, חלק רביעי, יש כמה חלקים של אורח חיים, אורח חיים חלק ד', סימן ע' ד', הוא כותב ככה, יש להצריך בלך גם כשפתוח הגז לגמרי. מדוע? חדה, ראשית כל, אף אם לק השום חשש צריך מטעם לא פלוג. חכמים לא חילקו אם מדובר באש ענקית שלא יכול להיות יותר, או מדובר באש קטנה. חכמים הצריכו כל תפשיל שאתה שם במקור חום, צריך שיהיה בו את התנאים המתאימים בידי שיהיה מותר לעשות את זה. אז אם מדובר בתפשיל שהוא במצב שפחות ממחל בנדרוסוי, הוא צריך להיות בגופה כתומו. טעם נוסף הוא כותב איזה מעניין, ונדען על זה בספר, מי שרוצה לראות שם את הדיון בנוסף, הוא כותב כך, עבוד, דף של לחבות אש של עצים שצריך לזה מים לא גזו, אנחנו לא מוצאים בחכמים שגרזו שמן יבוא לחבות את האש, שיבוא ללבות את האש מצינו, אבל לא לחבות. מדוע? כי לחבות את האש בזמנים, כשמדובר באש בזמנים ההם, זה לא הזזת כפתורים וכיוצא בזה, זה להביא מים, ללכת לקחת לי, למלות מים, איזשהו מקור מים, ולהביא לפה ולשפוך, זה לא. אבל לחבות אש הגז שהוא בקל, יש לחוש. שנחשור שבן אדם ילך ויביא מים וזה, ולא יזכר בכלל ששבת באמצע, זה כבר יותר מדי. אבל כשמדובר בסך הכל בערב, הוא רואה שזה יותר מדי, אז הוא נותן הזזה קטנה, והעסק כבר יתמלא. ואף אם נעמד דלק כיבוי בגז, יקל למח שם יקטין הגז, ואחר כך, בקיצר, אומרים שפיינשטיין יש כמה טעמים שהוא טוען שגם כאשר סיטנציה לאש הכי גדולה, אם זה מדובר בתפשיל שעדיין נגיע למחל בן דרוסוי ואתה רוצה לשים אותו על מקור חום בערב שבת, ולמקור החום הזה יש אפשרויות של הגדלה והקטנה, למרות ששמת את החום הגדול ביותר, חששו חכמים שאתה תטפל באש הזאת, ואתה צריך לשים, אם זה בלך, אם אתה יוצא בזה מאפשרויות שגורמות לכך לעשות את הגוף הכתובו, כפי שהתבהר. עכשיו יש כיום את הגדרה החשמלית לחימום איטי של התבשיל, מה שקוראים באנגלית slow cooker או crack pot, שזה סיר כזה שיש בו, שבטרך משתמשים בו לחמין, לצ'ולט, שמים אותו בערב שבת שם, איזה מין, זה עשוי כאילו כדרה חיצונית ממתכת, ששם יש גופי חרס. חימום.
כדרה מחרס,
לא, חרס. חיצונית, החיצונית. החרס, שמים אותו בתוכו.
בתוכו.
כן, בתוכו. כדרה חיצונית היא ממתכת, שם יש גופי החימום כן. בתוך זה. ואחרת, ויש כדרה שנייה, שבתוכה שמים את הצ'ולט, שהיא עשויה מחרס, והיא נכנסת לתוך הדבר הזה, ומכסים אותה, וכפי התרגום שלנו עם slow cooker הוא מבשל איתי, בישול איתי, הוא לאט לאט מבשל את הג'ון, מביא אותה לרמה המצויה. עכשיו ככה, אם יש בזה רק מצב חום אחד שזה לא כל כך שכיח, אצל הבן שלי ראיתי כזה מדבר בניו יורק, לא עכשיו, עכשיו כבר גם אצלו אין את זה, כנראה שזה כבר גמר את תפקידו. לפני כמה שנים היה לו כזה מין סלו קוקר שהיה לו מצב חום אחד כמו הפלטה של שבת שלנו, זה אבל לא כל כך שכיח. בדרך כלל הקרק פצה רגילים יש להם אפשרות של מספר 2, שאז אחרי שהצ'ון תרותח טוב אז אני מוריד אותו חזרה למספר 1 וככה משאיר אותו לשבת, כן? אז צריך לדעת, אם יש רק מצב חום אחד, זה כמו פלטה של שבת, שאמרנו שזה הגוף וקטורמה הכי טוב, אין לו מצבים, אין לו אפשרויות. אבל אם יש במצב חום שונים, כפי שזה בדרך כלל, נדרשים בו כל דיני הגוף וקטורמה, כמו בכל מקור חום. אבל יש בעיה ליצור את המצב. מדוע? כי כפי שאמרנו, על הכפתורים לבד, לא מספיק. צריך שיהיה במקור החום יהיה שם איזשהו הקר. אז מה אפשר לעשות פה? הקדרה החיצונית והפנימית זה ככה נכנס אחד בתוך השני, ואין מקום לשים פה איזשהו משהו. אם גופי החימום היו למשל רק למטה, אז אפשר היה לשים פה למטה, אנחנו נגזור איזשהו חתיכת פח ונשים אותה פה למטה, ונשים את הצ'ונט עליו, אבל גופי החימום נמצאים כאן פה בדפנות. אתה צריך משהו שיחסה את כל העסק הזה. עכשיו, אתה יכול לקחת נייר כסף, כן? וכתוב בפוסקים צריך שיהיה איזושהי משמעות, והכסף קצת יותר, ולשים אותו פה. זה אפשרות תיאורטית, אבל למה זה תיאורטית? מכיוון שכאשר אתה עושה ככה, אז בדרך כלל כשאתה תכניס את השני, כי המרווח בין הפנימי בחרס לזה הוא קטן מאוד, רוצים שהחום יגיע היטב, זה ממש אוויר קל מאוד, כשאתה עוד מצפה את זה במשהו, אתה מתחיל לדחוף אותו פנימה, אתה גורם להתמנה קוראים לזה, כאשר נצמדים, הדבר שאני הכסף נצמד על הדבר הזה, ופה יש מקור חום שמחמם, זה יקרה התמנה בדבר מוסיף הבל, שבשיעורי התמנה יתבר קצת יותר בהרחבה, אבל זה דבר שאסור בשבת. צריך למצוא איזשהו דרך שצלחנו לצפות את הדבר הזה, ורדדנו אותו מספיק היטב, ככה שזה נכנס באופן שנשאר עדיין מרווח אוויר אפילו טיפה, כי אדמור זה כן אומר שסיר בתוך סיר, גם אם התנור הוא קטעה, תנורים בימים מהם קטן מאוד והסיר ממש נכנס לתוכו, כולל יש מרווח אוויר כלשהו, זה כבר מספיק, אבל צריך מרווח אוויר כלשהו. אז לכן אם הקרקפת יש בעיה, הדרך הישרה לעשות את זה צריך מלפני השבת, שמה שנמצא בתוך הקרקפת יגיע כבר לפחות לחצי בישולו, שאז כבר לא צריך גוף אקטומו, ואז להוריד אותו למספר אחד ולהשאיר אותו. צריך אבל לזכור אחר כך שבשבת עצמו יש בעיות להוציא משם את הצ'ונט. אני רק מסכים את זה בדרך אגב, כי כבר נגעתי בקרקפת הזה, להוציא מתוכו ככה אסור, כי כל עוד שהתפשיל נמצא על האש אז אסור, זה נקרא מייגיס. אלא מה? צריך להוציא את החלק הפנימי הזה החוצה ולהוציא מתוכו את התבשיל. עכשיו כשאתה רוצה להחזיר אותו בגלל שהבנים עדיין לא הגיעו מהתפילה, או הבעל האויבת שמדבר עם הקדוש ברוך הוא בשבת יותר בעריכות, נכון? ושהרב כותב לו את האישה שכתבה לרב, יש בעקרות הקודש של הרב, שאישה כותבת לרב שמתלוננת בעלה מגיע בשבת מאוחר מהתפילה, וזה לא סדר של שבת, היא רגילה מהבית של ההורים ב-12 מגיעים מהבית, אוכלים, הוא מגיע ב-2-3 אחרי צהריים, אז הרב כותב לה ככה, האם כשבעלך נשאר בעבודה שעה שעתיים אחרי הזמן שצריך לחזור בגלל שיושב עם אחד הקניינים או אחד המעסיקים שלו על איזו עסקה טובה שתביא עוד כמה אלפי דולרים בסוף החודש, את גם כמתלוננת או שאת מרוצה ושמחה שטוב טוב הוא מגיע בית השעתיים מאוחר יותר, אבל לפחות הוא יושב עם מישהו שיניב משהו. עכשיו הוא יושב עם בוי רואים למנהיגו שלי הכסף ולי עזוב נאום השם שבידו נפש וכוחי וכו' וכו'. הרבי כותב לה שהוא באמת הבוס האמיתי, יושב עכשיו והבוס האמיתי יושב עוד שעתיים ואת עושה מזה עסק על הקרפונים. אז הבעל הזה הנפלא שמגיע בשבת קצת מאוחר יותר ובינתיים רוצים לתת לילדים קצת מהג'ונט, אז מוצאים אותו החוצה ורוצים אחרי כן להחזיר אותו. סטופ, אי אפשר להחזיר אותו, כי נכון שבערב שבת עשית שהתפשיל יגיע לידי מאכל בן דרוסאי חצי בישולו, ולכן יכולת להשאיר אותו שם בלי שום הגבלות, לא עשית גרוף או כתום, אז זה בסדר, אבל זה נקרא חזור. להחזיר את התפשיל שניתקת ממקור החום יש שלושה תנאים בסיסיים, ושוב אנחנו לא בשביל של חזור, רק אני מזכיר את זה בגלל הקרקפת. צריך להיות עודנה בידו, שהסיר עדיין לא ינחת אותה, ודעתו להחזיר, אדם חשב כשהוריד את זה שהוא בעצם רוצה להחזיר את זה, ותנאי קודם למעשה שמקור החום הוא גרוף או כתומו. וכיוון שהדבר הזה הוא לא גרוף או כתומו, אז נכון בערב שבת, כששמת אותו שם היית מסודר, כי זה היה במאכל מנדרוסוי, אבל עכשיו להחזיר אותה כבר אי אפשר. אז את כל זה צריך לקחת בחשבון כשהולכים לקנות את הפרק, את הקרק פתאים שכדאי לקנות אותו. אז אולי הורדתי את מחזור המחירות בקרק פתאים, אבל זה מה יש. מה אתה אומר?
אולי גם פלטה של שבת זה לא גרופה או כתומה, אפשר לבשל על זה.
בסדר, אבל אי אפשר להגדיל את האש.
אז מה? אבל אתה יכול לבשל עליו.
אז מה?
יכול לבשל עליו.
נו, אז מה?
מה זה אז מה?
אז מה?
גרופה
כתומה
זה שאי אפשר לבשל.
מה פתאום? מי אמר שגרופה אפשר לבשל? זה גילוי דעת שאני לא מעוניין בדרגת חום גבוהה. מה זה מי אמר? אי אפשר לבשל גרופה כתומה. אתה רואה שכבה דקה של אפר על האש.
זה שאין אש, אין גחלים.
זה גרופה, אבל לא בכתומה. אנחנו עושים כתומה, אנחנו לא עושים גרופה. אנחנו לא תולשים את הספירלות שמייצרות את החום, אנחנו בסך הכל מכסים אותה עם עוד כיסוי. טוב, אז אופן יצירת המצב של הגוף והכתומה, כמו שמענו קיים, נהוג לחסות את מקור החום באמצעות טס מתכת, פח, וכיוצא בזה שמכונה בשם בלך, בלך זה פח ביידיש, שעניינם הוא להפסיק בין מקור החום, בין האש לבין התבשיל. ומן הדין מועיל העיקר הזה אפילו אם זה משהו דק ביותר, אבל מי שנוהגים, אבל נוהגים קצת לעבות את זה, כלומר להכפיל את הנייר כסף או משהו כזה, ויש מקור לחומרה הזאת, כפי שאנחנו בספר בשבת כהלכה בפרק שעוסק בדיני השהייה, מביאים את היסודות במקור לחומרה הזאת, שזה משהו שיהיה משהו ניכר שקצת קצת מקטין את החום. לכן בנייר כסף יש שמפקפקים אם אפשר להסתפק בכך, ואם אנחנו נאלצים להשתמש דווקא בנייר כסף, אז מה טוב להקפיד, לקפל אותו מספר פעמים, לעבות אותו, או שהפוסקים, יש פוסקים שאומרים שבמצב כזה שאתה נמצא בספק זה כן מועיל, זה לא מועיל, תוסיף לכך גם את כיסוי הכפתורים, שלמרות שאמרנו שזה לבד לא מספיק, אבל כיסוי הכפתורים ביחד עם זה ששמת נייר כסף, זה יכול להוות היכר יותר גדול וקצר ולעזור בעניין.
הוצאת כפתורים?
לא עוזר. אין היכר בכפתורים, היכר צריך להיות במקור החום, לא באפשרויות שמביאות אותך להגדיל את זה. בקור החום אתה צריך לחנוק אותו, לגרום לו שהוא פחות יהווה כמעיץ של החימום. עכשיו מה קורה? מה?
הוצאת הכפתורים נחשבת כיסוי כפתורים, מה שהרב אמר שצריך לחסות.
כן, לחסות ולהוציא זה אותו דבר. עקב הכפתורים לא מועיל בעיקרון, העקב צריך להיות במקור החום, במקור החום לתבשיל, לגדירה צריך להיות היקר.
כבוד הרבה, זה אותו דבר, אם אין כפתורים, זה כמו פלטה שלנו. אין כפתורים, זהו.
אם אין כפתורים, זה לא משנה אפשרות. אתה הוצאת את הכפתור, אתה יכול להחזיר אותם. אותו דבר כמו שהוצאת, אתה יכול גם להחזיר אותם. אין אפשרות פירושו, הפלטה של שבת, גם אם תביא את כל הכפתורים מהארון הבגדים, לא יעזור לך. אין אפשרות להגדיל את האש. פה יש אפשרות, אלא מה אתה עושה? אתה מתרחק עוד יותר מאפשרות. אתה לא רק, אתה מוציא את הכפתורים, לא רק אתה שם עליו איזשהו, אני יודע, תוקע לתוכו איזה תפוח אדם. לא משנה מה שתעשה איתו, אבל הכל זה דברים שאתה יכול לנטרל אותם ולהגיע למצב של להגדיל את האש. זה אסור שיהיה אפשרות להגדיל את האש. ובכן, מה קורה כאשר הכיסוי נפל אחרי שהנחנו אותו? כלומר, אנחנו שמנו, יש לנו, אני זוכר שזה היה קורה, אצלי זה היה לי קורה הרבה פעמים, למשל, הייתי שם את האש הכי קטנה, כן, בגז, האש הכי קטנה, זה היה מספיק שהורדתי איזשהו כיסוי מקופסת מלפפונים או מה, שהיה מספיק כבר לחסות את האש הזאת, הייתי שם עליו את הסיר או את המחם, הייתי מזיז אותו קצת ימינה, קצת שמאל, פתאום הייתי שם לב שה... הבלך הזה שלי כבר זז הצידה ויש פה אש גלויה שמחממת לי את התבשיל, או שזה נפל לגמרי, יכול גם ליפול לגמרי לתוכו. פתאום אני שם לב שאמנם שמתי כזה בלך ועשיתי כל מה שצריך, אבל מסתבר שבסופו של יום זה נפל לי למטה והתבשיל נמצא על האש. אז בגמרא מבואר שאם אחרי שאדם עשה, נקרא בלשון הגמרא המצב הזה קטמה והובערה, הוא כיסה את האש באפר, הוא חנק אותו, האש התגברה שוב, והופ, שוב האש מבצבצת עם כל השטורם. קטמה והובערה, זה בעצם המקרה שלנו, שעשינו את פעולת הקטימה, שהאש שבה והובערה. אז כתוב שזה מותר, מדוע? בלשון ההלכה, כיוון שגילה דעתו מבעוד יום שאינו צריך לגחלים בזה שהוא כיסה אותם באפר, שוב אין לחוש שמי חטא בשבת. הגילוי דעת הזה אומר, אני לא מעוניין בחום. זה קרה שהחום עלה? נו, לבריאות שיהיה לו. אבל אני לא מעוניין בזה, והוראי שחנקתי את האש עם האפר. ומזה למדו הפוסקים שככה דין גם לגבי הבלך, שאם אחרי ששמתי את התבשיל על הבלך, אז הדבר הזה זז מקומו שנשמד וכו', אז לא צריך להחזיר אותו בחזרה. אבל אם זה קרה עוד לפני ששמתי, זאת אומרת, תוך כדי שמתי בלך, עכשיו כשאני מצליח לשים את התבשיל, אני רק שם אותו והופ, הוא נפל כבר. זה לא קטמה והוברה. המפגש של התבשיל עם האש היה מפגש ישיר. אם המפגש היה לא ישיר, היה קטמה, כאילו היה הבלך, אבל אחרי הוא ברא, הוא נפל, אז זה מתאים לגמרא. אבל אם תוך כדי הנחת הציר כבר העסק הזה נפל וזה לא הספיק אפילו בכלל לשכב עליו, אז צריך בפירוש כן להרים אותו ולהחזיר אותו בחזרה. הנמחת הלהבה בערב שבת, אז גם שאלה שנשאלה, והתשובה היא שזה לא עוזר, למרות שלכאורה זה גם גילוי דעת. מה זה קטימה? הקטימה פירושה, אני מגלה דעתי שאני לא מעניין בחום גבוה, כיסיתי את האש באפר. לא, גם אני גיליתי דעתי, לקחתי את הכפתור ועוזזתי אותו לרבע, הוא היה על חצי, הוא היה על שלם. התשובה זה לא עובד, זה צריך להיות... לא נעשה, ההנמחת הלהבה, גם מקטירה את הלהבה הגדולה, לא די בכך שמקטינם בלדי להבות גילוי דעת והכר שאני לא מעוניין בחום רב. צריך דווקא כיסוי האש, צריך לטפל באש עצמה ולחסות אותה, וזה עובד רק בכיסוי ולא בדרך אחרת. עכשיו שאלה, אני עשיתי, שימו לב, פה יש איזשהו, צריך להיכנס לראש של הבן אדם קצת. אדם לקח את את, ה, את האש הזאת, הוא כיסה אותה בבלך, ושם על זה את הסיר והמחם. רק נאמר, רק רגע, האש הקטנה הזאת עם הבלך הזה, אני חושב שיהיה לי מים קרים בשבת בבוקר, אני אוהב את הקפה שלי חם, הוא עוד בערב שבת, הולך ומגדיל את האש. הוא עשה פה קונטרה, הוא כאילו גילה את דעתו, עשית פעולה שאתה מגיע לדעתך, שאתה לא מעוניין בחום גבוה. ומה עשית אחר כך? הגדלת את האש. אז אתה כן מעוניין בחום גבוה, כן? השאלה מגדולי הפוסקים, דם בשאלה הזאת, שאם מגדילים את הלהבה אחרי שכיסו את המבלך, הוא טועה שזה מהווה סתירה לגילוי דעת שאתה לא מעוניין בחום גבוה, שנעשה בהנחת הבלך. וכפי ש, כפי שאני אומר, כל הדברים אני מתמצאת לכם מה שבספר כתוב בעריכות. אני מביא שם שלכאורה יש מקום לדבריו, יש לחוש לכתחילה לדבריו שלא לעשות דבר כזה, אבל אני כותב שיש עדיין מקום לחלוק עליו. מדוע? עדיין ישאל את השאלה, למה אני משאיר את הבלך? מה אתה אומר לי? אתה מעוניין בחום גבוה. אני מעוניין בחום גבוה. אני, נכון, הייתי מעוניין בחום יותר גבוה ממה שהיה. אבל אם אני באמת מעוניין בחום גבוה, אז למה אני לא מסיר את הבלך? אני עדיין משאיר אותו שם, אז זה גוף שלא הזזתי אותו וישארתי למקום, עדיין מוכיח שנכון, אני בערב שבת עדיין הייתי מעוניין בחום. אבל זהו זה. והוא ראה, אם אני רוצה חום גבוה, אז אני צריך גם להוריד את הבלך. אז לכן אני אומר שלכתחילה לחוש לדבריו, ולא לעשות דברים כאלה, בשעת הצורך, נראה לי שזה מותר, כי סוף סוף מהעובדה שאני לא מסיר את הבלך, מוכח בכל זאת גילוי דעת, שאני לא מעוניין בחום גבוה. כפי שאמרתי, אם הייתי רוצה לבטל את הגילוי דעת הזה, הייתי צריך לא רק להגדיל את הבא, לכל הראש לקחת חזרה את מה ששמתי. עוד לפני שאני מתחיל לטפל בלהבה, אתה כן מייב? אז ראשית כל תוריד את המחיץ הסם הבדילים, אחרת תראה, צריך בנוסף לכאן גם להגדיל, אבל אם זה אתה לא מסיר, זה עדיין נשאר.
אפשר פשוט להסיר את הבלך,
לעלות
את החום ואז
לשים בלך. זה מצוין, זה ודאי טוב. זה כבר עשית פעולה, עשית פעולה נגדית, עשית אחרי פעולה נגדית. אנחנו אומרים שאפילו שלא עשית שום פעולה נגדית, זה שלא עשית את הביטול, הביטול וכולו וכולו. עכשיו גם התנור חשמלי, בתוך התנור יש את ה, אנחנו מדברים על חלק העליון, כן, ששם יש את המבהירים. עכשיו בתוך התנור החשמלי עצמו, כשאנחנו אופים ו יש כאלה שגם מבשלים וצולים ועושים את כל הבישולים שלהם שם בתוך התנור, האם שם אפשר לשים משהו לשבת? התשובה היא לא. ככה, תנור חשמלי, גופי החימום נמצאים, אם הם היו נמצאים רק בקרקעית התנור, חשוב כמו שדיברנו בנוגע לקרקפת, אם הגופי החימום רק בקרקעית, אתה שים שם בלך ושים על זה תפשילים, אין שום בעיה. אבל מכיוון שגופי החימום נמצאים גם בדפנות, אז אם אתה רוצה לשים תפשילים לשבת בתוך התנור, אתה צריך לקנות את הארגז הזה. לא יודע אם היום יש להשיג את זה. כשאנחנו היינו קטנים, אז בכל בית יהודי היה, קראו לזה הצ'ונפלך. היה מין קופסה, כאילו היה כמו היום שיש ארבע, היה פתיליה קטנה של שבת שהיה אש על זה. תליית נפט שדלק הזה יש אחד בלבד, אבל אני צריך לשים שם גם את המרק וגם את הקוגל וגם את הצ'ונט, איך עשינו את כל זה. אז היה כזה מין במאה השערים היו שתי בלכרס, פחחים שעשו את, ה, את הכלים הללו, גם שם לפסח היינו קונים את התבנית הזאת לתוך הקיור וכו'. אז זה היה לי כזה מבנה, כזה כארגז שהיה לו דלת שהייתה נסגרת ככה, פותחים את הדלת, שם שמים את כל הדברים, ואחרי כן בלילי שבת פותחים את הדלת, מוציאים משהו, מחזירים משהו, משחקים את זה, זה היה עד שם. אז אם יש לך ארגז מתכת כזה שאתה יכול להכניס אותו שם, אז אתה מחוסה מכל הצדדים, כן? כל גופי החימום יש להם את הגוף הפתום, כל גוף חימום יש לו את הבלך שלו, יומו וקיין, מצופנו ונגבו, מיילו ומטו. אבל אם אתה רוצה לשים אותו סתם ככה, אין אפשרות, כי זה לא גוף או כתומו. שאלת רק השאלה בנוגע לתנור חשמלי שיש בו מצב שבת. יש הסבורים, ואיך אומרים בלשון בסגנונות עלינו, קוטנם גדול ממותניי, אבל מה לעשות שאני לא יכול לקבל את היתר שלהם. יש הסבורים שדינו כפלטה של שבת שיש בה רק מצב חום אחד, זה נחשב לגרוף הקטומו. מה זה מצב שבת? כן, מכירים את זה, יש, אתה מסובב, אתה יכול לעשות את זה למצב שבת. אני לא מבין, אני לא מבין איך זה מתחבר לפלטה של שבת. כך כתוב שמירת שבת כנחתה, פרק א' הערה לסיף י' ז' משתצא לראות, שנחשב לגרוף הקטומו, כי שם זה מצב אחד, כן? אבל מה זה שם מצב אחד? אפשר לסובב אותו, לא? כמו שסובבתי אותו לפה, אני חסוב אותו שם, חזרה למספר אחד. אני לא מבין. באמת לא מבין, זה אנשים חכמים, גם תמידי חכמים. אני לא יכול לקבל מן יותר כזה. מילא אם היה מצב שהוא מנטרל אפשרויות, לא יודע איך, לא יודע איך. הוא לא מנטרל כלום, אותו דבר שאתה מסובב אותו וכל מיני עושים מספר 1, 2, 3, יש במספרים גם מספר 1 שקוראים לו מצב שבת. נו אז מה? עכשיו מה אתה חושש? שמה אמרנו לעשות גוף הקטומו? שמה אני רוצה להגדיל את האש. נו אז מה? מה הבדיל? שמתי אותו למצב רבע שאסור לי, כי אני רוצה יכול להגדיל אותו לחצי ולשלם, או ששמתי אותו על מצב שבת. נו אז מה מצב שבת? אז אני מסובב אותו שוב כשאני יוצא חום יותר גבוה למצב חול. לא, אי אפשר לקבל את היתר הזה, מה לעשות?
זה קצת שונה, כי המצב שבת הוא נותן אותו דבר, אותה טמפרטורה כל הזמן.
בסדר,
הוא לא מבשל. ברגע שאם אתה...
אף הוא שלא מבשל,
הוא שומר חום,
שומר חום, אבל אם תשים דבר קר בשומר חום הזה הוא יתבשל לך, יגיע לו יד סולדת בו, לא? כן, בטח יגיע. הוא ראה, ראה שהשעון שלך לא יורד מיד סולדת בו.
אבל ההבדל שאף אחד לא חושב שאם אתה מסובב את הכפתור, אז אתה כבר כאילו הופך למשהו, למבשל, אתה הופך אולי לשרוף את האוכל, וזה אף אחד לא רוצה.
אז גם כששמתי אותו על רבע, אז כל אחד יודע שאתה צריכה בבית מה קורה כשאתה מבשלת, או שאתה מבשל לפעמים, אז אומרים לך, כשזה ירתח, תוריד אותו לרבע, וככה זה יהיה בשעה וחצי שעתיים הבאות, ואז יתבשל לך האוכל, כן? אז מה? אם אתה תשים אותו על האמצע, תוך כמה דקות, בום 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 בום, הכל מתפלל וגולש לך וזה. אבל זה מה שאסור, חכמים, אסרו לך לעשות, לשים תבשיל על מקום שאתה יכול שם להגדיל ולהקטין את האש, ופה אתה יכול בפירוש כן להקטין ולהגדיל.
משנה מצב,
נו, אז מה? מה זה משנה? אני לא מבין את זה, נו, אם היה איזה גמרה או משהו, אני יודע, שאני לא מבין לרעת.
אבל בקטימה גם כן, העניין הוא גם ההיכר, גם פה זה היכר, בקטימה.
אבל זה לא רק היכר.
גם פה.
זה לא רק, אם היה מספיק היכר בכפתורים, כן, זה מה שאני כותב פה באמת. אם היינו סבורים שדי בהיכר וכפתורים, היה אולי מקום ליתר זה. אני מכיר ממה שרשמתי פה בסוגריים. מכיוון שהמצאתו של הכפתור במצב שבת מהווה היכר מסוים בכפתורים. אבל כבר נתבאר שאין די בהיכר וכפתורים בלבד, לכן צריך איור גדול ליתר הזה. צריך להיות שלא מספיק יותר בכפתורים, צריך להיות שגם משהו שיגרום לכך שאני לא אגדיל את האש.
מה? לעשות מכסה מיוחד?
לא עוזר, נו, אתה עכשיו הגעת לשיעור.
אבל בגז הוא כן אמור
למשל. הגעת עכשיו לשיעור. אני מצטער, פספסת.
מה נעזר?
אתה דיבר על זה בר בכלל.
הלך, מסתיר לכפתורים.
לא, מה פתאום? זה שהבלך...
נכון, מכסים את האש.
זה שהבלך... אז תקשיב, אדון... לא. זה שאתה אומר שהבלך מכסה את הכפתורים, זה המצאה החדשה של הפרומקאי. לא. כי בעצם כשאנחנו היינו קטנים לא היה כזה מין בלחים כאלה מתוחכמים. בלח היה סתם חתיכת פח שמצאנו למטה בחצר ושמנו אותה וזה. עכשיו כשהולכים ומזמינים את הבלח הזה המוכן, אז כבר מייצרים לך אותו שיחסה גם את הכפתורים. אבל כיסוי כפתורים לבד לא מעבר, כי מה לעשות? אז טוב, בוא נראה הלאה.
יש תנורים שהגוף חימום מכוסה.
מה?
אפשר
לעשות סטארט-אפ.
מה?
יש תנורים שהגוף חימום מכוסה.
אז זה לא טוב. צריך להיות שאתה תעשה פעולה שמכסה אותו. אתה צריך לעשות פעולה של גילוי דעת שאתה לא מעוניין בחום. אז אם זה מכוסה מלכתחילה, זה לא עוזר. אדמו"ר הזקן כן כותב את זה לגבי המעזיבה. פעם, התנורים היו עשויים מבנוי, כן? אז על הגג של התנור, אז הוא אומר שלשים שם את התבשילים, זה לא נחשב ששמת בלך. מדוע? כי לא עשית שום פעולה להקטנת החום. אתה צריך לעשות, ככה זה בנוי מלכתחילה, אתה צריך לעשות משהו, לגלות את דעתך. שם מצב התבשיל שמחייב גרופה וכתומה, אמרנו שמן הדין חובה להקפיד על גרופה וכתומה, זה רק עוד התבשיל. כל עוד לא, התבשיל עד לחשיכה שכניסת השבת לא הגיע לכדי מחצית בישולו. אם כבר הגיע לשתי מחצית בישולו, אז זה כבר בסדר. ויש בזה שתי טעמים, טעם אחד שאז אין לחוש עוד לחיתוי, כי גם בלאו אחרי זה יהיה כבר יספיק להתבשל. טעם נוסף, כיוון שעל ידי הדחק זה ראוי כבר לאכילה, בלשון ההלכה, למה יחטא בחינם? נו, חינם שאת הדחק, אבל ככה כתוב. עכשיו יש שיטה נוספת, כפי שאמר, הזכרנו אותה מקודם בהבלעה, שאומרת שמה זה מאחר מנדרוסוי זה שליש בישולו, כלומר לא צריך להגיע אפילו לחצי בישולו, מספיק ששליש מהבישול כבר גם כן מספיק. אבל כתוב, אז ההלכה אומרת שבשעת התחה הגדולה שאין לי אפשרות אחרת, ניתן להסתפק ולסמוך על הדעה הזאת גם כן. איך משארים מה זה חצי בישולו ושליש בישולו? אז הפוסקים נחלקו אם זה נמדד באיכות התבשיל, כלומר התבשיל כבר נמצא במצב שמבושל חצי, חצי ממה שנדרש שיהיה מבושל הוא כבר מבושל. מצד שני פוסקים אחרים כתבו שזה נמדד בזמן שנדרש לבישול. אם נדרש לדבר הזה לבישול שעתיים, לבישול הגמור, שעה אחת זה חצי בישולו, 40 דקות זה שליש בישולו. למעשה נראים דברי הסבורים שזה תלוי באיכות התבשיל, ובכלל אני חושב שזה ברור שהתבשיל מהמצב שהוא בכלל לא מבושל עד שמגיע לחצי בישולו לוקח לו הרבה יותר זמן ממה שהוא כבר הגיע לחצי בישולו לעשות את ההשלמה הזאת. ככה היגיון הבריא אומר, לא? שהעיקר מה שהוא צריך את העבודה זה שמגיע, אבל משם והלאה, כלומר בכלל קשה לשער דבר כזה. לכן כותבים הפוסקים שמכתחילה אדם צריך מאוד להיזהר. כף החיים כותב שאנחנו לא ביקים לשער את הדבר הזה שחצי בישולו הגיע לחצי, לא הגיע לחצי, וצריך להגיע למצב שאפשר לאכול אותו, אבל על ידי הדחק אפשר יהיה לאכול אותו. כלומר אתה צריך להיות מעשי. אמנם בהלכה כתוב נכון חצי בישולו, שליש בישולו, אבל איך אתה יכול להעריך את זה? אתה נכנס לתוך הבשר, לתוך השעועית, לתוך הקרביים של הסלרי, כן חצי, לא חצי, הוא ברבע, הוא בשליש, איפה הוא עומד שם, אין איזשהו שעון שמראה שהנה הוא זז, הגיע לחצי בישולו. אז זה מה שכף הרעים טוען, הוא איש מעשי גר פה בירושלים, ובדק את זה, הוא אומר, אני לא יודע להבחין בזה. אני חושב שצריך להגיע למצב שאני יודע שבמידה וזה מה יש, האוכל יתבשל ככה למצב הזה, אני אפשר לאכול את זה, לא נעים, קצת קשה, קצת צריך ללעוס חזק יותר, אבל זה ראוי לאכילה לדעתך. טוב, אז זה מה שיש לנו לומר בעניין. אבל טוב, תבשיל שכבר מבושל כבר כל צורכו ומצטמק ויפה לו, הנה הגענו לעניין. מה קורה כשהתבשיל בעצם הוא כבר מבושל לא רק חצי בשלו, שליש בשלו, הוא מבושל כל צורכו, אבל עדיין בכל התקדמות הוא מצטמק ויפה לו, כפי שדיברנו קודם בתחילת השיעור, הגדרה שמצטמק ויפה לו, לבן אדם יש אינטרס, נכון? הבשר הזה כבר ראוי לאכילה, אפשר לאכול אותו. אבל אני אוהב אותו שהוא ככה מבושל לעומק. אני הייתי רוצה שעוד איזה חצי שעה, שעה שיהיה שכב על האש. אז התלבטו הרבה בפוסקים האם די בכך שנתבשל כמאכל בן דוסאי, או שאם עדיין מצטמק ויפה לא נדרש שיהיה ממש בישול מושלם. ויש כאלה שוכחים מדברי אדמו"ר הזקן להקל בזה, ולידר גיסא יש מקום עדיין לדון בדבר, כפי שאנחנו כותבים בספר, בפרט שרבים מסתפקים בעניין הזה. אז לכן במצב כזה כדאי לכתחילה שוב, אבל זה ממש כדאי לכתחילה, כי מי שרוצה לסמוך על זה שזה כבר מבושל, לפחות הוא בטוח שכבר עבר את המחל בן דרוסוי, הוא נמצא במצב טוב. אבל הוא צריך לדעת שיש פוסקים שדעתם שבהחלט צריך, אם זה מצטמק ויופלוי, זה גם כן שזה משמעות, ועדיין קיים חשש שהוא יבוא לחטות ולהגדיל את האש כדי להשיג את המטרה הזאת שהוא אוהב, את המאכל הזה שמצטמק ויפה לו. עכשיו כמובן שכפי שאנחנו יודעים ואמרנו בתחילת השיעור, שגם במים צריך שיהיה לפחות במחל בן דרוסוי בערב שבת, לפני שאנחנו שמים את המים על מקור החום, או שהמים מחוברים בכלל למקור החום כמו שדיברנו בנוגע למחמים שלנו, שהמחמים שלנו הם בפירוש לא גרופו כתומו. עכשיו אנחנו בערב שבת הבאנו את המים החמים לדרגת חום מסוימת, האם זה מספיק? צריך שיהיה חצי בישולו, נכון? אמרנו, או שליש בישולו, איך משארים את זה במים? פה יש התחבטות גדולה איך להבין מה זה חצי או שליש בישולו, כי יש טענה מאוד צודקת, אבל שפיינשטיין מעלה את הטענה וזה מאוד ברור. גדר של מבושל במים זה יד סולדת בו, כן? כבר שאתה שם את האצבע, האצבע בורחת לך, אנחנו יודעים שבסביבות 40-50 מעלות. חצי מזה, זה פושר שבפושרי, זה לא רואים חלל לשתייה. תתארו לכם של 20 מעלות, נו, יש לכם קוסטי של 15 מעלות, זה לא מבושל. שלא לדבר על שליש משלו, שליש מ-140, כמה זה... זה כבר ממש, זה 10, 15, 12, 13 מעלות, נו מה זה, זה בקושי, זה ביום חם בשמש זה נראה ככה.
טיל שהתקרר לא נקרא מבושל?
אה?
טיל שהתקרר.
לא דביל, כדי שהוא לא מבושל, בכלל עוד לא בישלו אותו. דבר שלא בישלו אותו בכלל, המים האלה לא בישלו אותם בכלל. עכשיו אתה שם אותם בשבת בתוך הסמובה, בתוך המחם, מאפיל את החימום, אתה אומר זה הגיע לחצי בישולו. מה זה חצי בישולו? יש פה 20 מעלות, אני יכול עכשיו להשאיר אותו ככה לשבת. שאלה זה נכון או לא נכון? אז צריך שיגיע למחל בן דרוסוי, רק שנייה. אז הפוסקים, זה לא אני הממציא של זה, הפוסקים מתחבטים מאוד להבין את הגדר חצי או שליש בישולו במים, כבר שגדר מבושל במים זה יד סולדת, בחצי, בוודאי השליש מזה זה בקושי חם, וקשה לומר על זה שזה כבר ראוי על ידיעתך כמים מבושלים. מה מבושל לדעתך? אפשר לשתות גם מים קרים, כן? שותים מים קרים גם כן. אבל דברים עכשיו, אני רוצה מים מבושלים. אז אתה אומר, נכון, אתה רוצה מבושלים, אבל לדעתך גם חצי בישול נחשב למים מבושלים. זה לא נכון. אם בישול, אם חצי בישול פירושו חצי מיד צולדת בו, אז זה לא נקרא מים מבושלים, זה מים מחוממים, אני לא יודע איך נקרא לזה, כל שם שיקרו, כל שם וחניך הדיסלי, כמו שקוצים בגט, אבל זה לא מים מבושלים, כך טוענים מגדולי הפוסקים. אז האמת היא ששמתי לב לדבר מעניין, באדמו"ר הזקן, כשהוא מדבר על מים, הוא משנה את הלשון שלו, כל הזמן הוא כותב חצי בישולו, חצי בישולו, שליש בישולו, הוא מגיע למים, כשהוא לא מדבר על מאכל מים, הוא כותב חצי החימום. חצי החימום. או, אני חושב שהדבר הזה כן, שכידוע, לשון קודשו זה לשון הזהב, כמו שאומרים, הוא לא סתם פתאום החליט לשנות כיוון, להשתמש בסגנון אחר. כיוון שבמים באמת לא מספיק חצי הבישול, כי בישול במים זה יחל מנדוס, זה יד צולדת בו, וחצי בישול זה באמת לא נקרא, זה לא שווה, צריך חצי חימום, ואנחנו דייקנו בדבריו, ואחרי כן מצאתי שבראשון זכיתי לכוון לדברי הטילה לדוד, שנחשב מגדולה הפוסקים המתעסקים באדמור הזה, כן? שהוא כותב שכוונתו, הוא כותב כך, חצי ממה שרוצה שיהיה חמור. וכיוון שכבר נתחממו חצי ממה שהיה רוצה שיהיה חמור, שוב לא יחטא, ככה לשנתי לו לדוד. כלומר, החשש החיתוי זה תלוי בדעת בני אדם, זה עניין שכלי. האדם ברגע שצריך להגיע לחום שרצוי להם בבישול, הוא רוצה שיגיע לבישול הרצוי. כשמגיע לחצי מזה, הוא יגיע לחצי ממה שהוא רוצה להגיע. במים, אז לכן לא מה שמכונה על פי תורה מבושל פה קובע. פה קובע, מה זה קובע פה? לכאורה, זה הכוונה לנקודת הרתיחה. חצי בישולו במים פירושו חצי מנקודת הרתיחה, אז אם נקודת הרתיחה זה 100 מעלות, צריך שיגיע ל-50 מעלות. אז כפי שאמרתי לכם, בהתחלה זו ההמצאה שלי, אבל נראה לי ככה מדברי אדמור הזקן, אבל צריך כתפיים רחבות בשביל להגיד את זה, אבל כשהטילו לדוד אומר את זה, אנחנו כבר באמת נמצאים במצב טוב. דעת מרן המחבר, אנחנו מזכירים כבר, אם אנחנו מדברים פה בשיעור ובאופן שזה נשמע גם במקומות אחרים ובהמשך, אז כדאי שנציין שדעת מרן הבית יוסף, דעת מרן המחבר, גם כשהתפשיל כבר מרושל כל צורכו, כל עוד הוא מצטמק ויפה לו, חייבים עדיין גרוף וכתום. רק כשמרושל כל צורכו ומצטמק ורע לו, רק אז לא צריך. ורבים אחרים נהגו להחמיר כיום לחסות את האש או להניח הפלטה של שבת גם כשהתבשיל מבושל כל צורכו. כלומר, אנשים שם כל, נראה לי שזה נכנס מאוד חזק, למרות שזה דעת מרן הבית יוסף, נכנס חזק מאוד הדבר הזה, שאנשים שאתה שואל אותם, מה, בטח אני שם בלך, מה, אני שם על פלטה של שבת, זה כבר מבושל כל צורכו, כבר את המרק והבשר והצ'ולט, הכל כבר מבושל כל צורכו, אתה יכול לשים אותו על האש עצמה, אף אחד לא, אני חושב שכמעט אף אחד לא עושה את זה, אנשים אפילו לא יודעים שיש אפשרות כזאת, וכן, אז אני לא יודע איזה בגלל שחוששים לדעת מרן הבית יוסף, או שיש סיבה נוספת, כי ראיתי בפוסקים מסוימים, הם אומרים שכדאי לעשות את זה ככה, שתמיד להשתמש גם כן ב... כיוון ש... כלומר, תמיד להקפיד שמבושל כל צורכו. מדוע? לא כל כך בגלל דיני החשייה, הם אומרים. כי יש בעיות תוספות. חוששים שמה אדם יוציא משהו מתוך התפשיל הזה, כתוב שמייגיס, כן, הערבוב, אחרי שהתבשיל מבושל כל צורכו, זה תלוי אם הוא על האש או שהורדת אותו מהאש, כן, אם אנחנו רוצים להוציא משהו. אבל קורה לפעמים שבתוך התבשיל, כפי שאמרנו מקודם, הבשר כבר מבושל, אבל השעועית לא, ועוד כל מיני דברים שעדיין לא מבושלים כל צורכם, אז עשו מייגיס גם כשהורדת אותו מהאש. אז לא, תיכנס לבעיות, אז אומרים לך, תתאשר שיהיה מבושל כל צורכו לפני השבת, או ש... שם אדם מגלה את הגדרה ומחסה אותה שוב. אם, לא מוב... אם זה לא מבושר כל צורכו, אז נכון, בבטחת דיני השיעה עשית בסדר, אתה מותר, נכון? זה חצי בשולו, אבל זה חצי בשולו. עכשיו בלי שבת שניגש לראות מה המצב עם הצ'ון שלנו, אבל עדיין שמת אותו עלי שהוא חצי בשולו, אז נגיד בלי שבת הוא כבר בשלוש רבי בשולו, אבל עדיין לא מבושר כל צורכו. וההלכה היא שברגע שגילית אותו, אז אם אתה שם ומחסה אותה, אתה עובר מלאכת בישול בשבת, כי אם זה יישאר פתוח, זה יתבשר בתוך שעתיים, אם אתה סוגר אותו, זה יתבשר בתוך 3/4 שעה, זה למהר בישולו, או שיזיז את הגדרה במקום חם יותר. אז כאשר זה מבושל כל צורכה, אני יודע לפחות שבעיות של בישול לא יעלו להראש, זה בעיות חמורות עוד יותר משיש, יהיה זה דרבון, בישול זה דורייסה. אז לכן, ייתכן שזאת הסיבה שהציבור מקפיד, ראשית כל תוריד לי מהראש את הבעיה של בישול, שמבושל כל צורכו, ואחרי כן אני שם, אז למה אתה שם את זה על הבלך? בסדר, אני יודע למה אתה מקפיד שמבושל כל צורכו, למה שמים את זה על הבלך? אתה חושש מבעיות של בישול, לבוש הכל צורק, אתה יכול לשים אותו גם כאן על אש עצמה. התשובה היא ככה, בשולחן ערוך אדמו"ר הזקן מביא את דעת התוספות במסכת שבת, זה כאילו דעת סיוכית, ואדמו"ר הזקן משתמש בסגנון שירי שמיים ראוי לחוש, בלשונות כאלה שמשמעות שזה באמת הנהגה לירי שמיים, לחשוש לדעה הזאת. הם טוענים שיש איסו חזורה גם בערב שבת. כלומר, כמו שבשבת אנחנו יודעים שאם הורדת משהו מהאש ושמת אותה על השיש, אסור להחזיר אותו, אז הם טוענים שגם בערב שבת, אם עדיין לא נשאר זמן מאז שאתה שם אותו על מקור החום, שאילו היה קר, הוא לא היה מספיק להתבשל שם לגמרי, זה נקרא חזורה בערב שבת. דעה שמובאת בשולחן ערוך אדמו"ר הזקן, בתור יש אומרים ויראי שמיים שינה ככה. ולכן, נכון, זה מבושל כל צוקו, הכל טוב ויפה. אבל אני רוצה גם לצאת ידי חובה של השיטה הזאת של יראי שמיים, אז לכן, אני מקפיד שיהיה מבושל כל צוקו, כדי לא להסתבך עם בעיות של בישול, אני שם אותו גם על בלך או על פלטה וכיוצא בזה, כדי שלהיות מסודר גם כן מידת הטייסבס, שסבורה שיש חזור בערב שבת. זה פחות או יותר העניין.
כשאנחנו אומרים מבושל כל צורכו, זה משנה אם זה חם או זה קר? אם זה מבושל כל צורכו, אבל זה קר.
אז יש גם כן בישול.
יש גם בישול?
בלח, בלח יש בישול גם. נצטן לגמרי, יש בלח בישול
לא בישול. לא, ערב שבת, כשאני שם את הסיר שלי ערב שבת, שהוא מבושל כל צורכו על הפלטה.
כן. אז הכל בסדר, זה הכי טוב. השאלה למה אתה שם את זה על פלטה? למה אתה לא יכול להשאיר את זה על אשר בנויה? אז מושל כל צורכו, מה גמרנו? הגענו לטאפ, למה אתה צריך...
אבל הוא קר, אני כן משתמש,
אם הוא קר, זה חשש, יש את החששות שעברנו מקודם. החששות ששמה אני אפתח את זה ויסגור את זה.
אז אני לא יכול לפתח ולסגור?
כל עוד זה לא הגיע שוב ליד סולדת בו, בטח שלא. אתה מהר בישולו, ברגע שהוא יתקרר הוא לא מבושל יותר. בישול בלח פירושו,
אתה לא אומר מבושל, זאת אומרת זה מבושל
וחם. כן, בטח. אנחנו את הסירים הרותחים שלנו בערב שבת, שהם חמים ורותחים, אנחנו רק עכשיו גמר שלוש שעות נמצא על האש הברק עם הבשר והצלי והכל והדברים הטובים והדגים, ואני לוקח אותם, מעביר אותם לבלך, מעביר אותם לפלטה. למה אתה מביא לפלטה? מה קרה? מבושל הכל צורכו, חם, בוער, הכל בסדר, תשאיר. אז אומרים לך שיש סיבות לכך.
למה יש כזה חומרה בלח? אולי זה בגלל שכל המים בעולם...
עכשיו אנחנו לא בהלכות בישול. נגיע לשיעורים בהלכות בישול, אתה תתמיד לבוא לפה ואיתו בזמן, לדבר על זה בעזרת השם, שם יש דעת מרן בית יוסף שמחמירה עוד יותר כמו דעת אדמו"ר. קיצר, נראה הלאה. אז בואו נסיים רק את החלק הזה של השיעור היום. בדיני השהייה במערכות עסקה, אנחנו נמצאים עכשיו בחורף וקר לנו, ואת הבית אנחנו מעסיקים על ידי תנור שיש בו כפתורים שניתן באמצעותם לשנות את דרגת חום העסקה. אז אם יש כמה שהיה בימים הקדמונים שהיה לנו את הפיירסייד, מי זוכר פיירסייד?
פיירסייד?
ככה קראו לזה,
יש גם היום.
יש גם היום. על נפט כזה, נו, היה כזה כיפה כזאת, הדוגמה שהייתה דולקת. אבל אנחנו מדברים על מערכות העסקה שיש לנו כיום, העסקה ביתית, והעסקה הביתית הזאת, מה שקוראים יונקרס בלשון העם, כי זו החברה שיצרה את זה בראשונה, החברה הגרמנית הזאת. אז אם אנחנו... רוצים להפעיל אותה, אנחנו נכנסים ויוצאים למרפסת, אבל שנמצא, עושים למספר 3, מספר 4, למספר 6, תלוי באיזה חום אנחנו רוצים, וכמובן שאפשר להקטין ולהגדיל ולעשות את הכל. ומה שקורה בהסקה שכאשר אנחנו, שזה לא פועל, אז יש ברדיאטור עם מים קרים או שמן, או לא יודע, תלוי בכל מיני סוגי הסקות שיש, וכאשר אנחנו מפעילים את זה, מתבשלים המים הללו. עכשיו השאלה אם איך אנחנו משתמשים בזה בשבת, כיוון שאנחנו עלולים לבוא לידי, הנה היום למדנו שיש מצב שאנחנו צריכים להקפיד לא להגיע לחשש שמא נבוא להגדיל את החום. אז באמת יש מגדולי הפוסקים שסבורים שצריכים לגרום לכך שחום המים או השמש ברדיאטורים יגיע לחצי בשולם. מורי ורבי האגרא רב שואה ווזנר זכר צדיק לברכה הוא מחמיר, הוא אומר שחייבים להקפיד על זה. הגורם של מזעם נורבוך מקל, ולמרות שנראה לכאורה דעת המקילים מהסברות שהם כותבים שאנחנו מביאים בספר בהרחבה, לכתחילה אם אפשר יש לנהוג באופן שיוצאים ידי חובה לכל הדעות, מכיוון שסוף סוף לכאורה יש פה בעיה. צד שני יש גם מקור לסברות ששם לא צריכים לחשוש שיבוא, אבל הדברים שנתונים במחלוקת ומגדולי פוסקי הדור האחרון, לא מדבר במחלוקת של הרמב״ם והרייבט, כן, שיש לנו בזה הכרעות הלכתיות, פוסקי הדור האחרון שמתווכחים ביניהם ויש סברות טובות לכל צד, אז לכתחילה לא נכנסים לבעיות ומשתדלים להפעיל את העסקה מספיק זמן לפני השבת, שמיים ברדיאטורים כבר יגיעו לדרגת חום חצי לפחות מהחום הנדרש. אבל במידה ולא, אז גם כן אפשר להשתמש, אפשר לסמוך על דעת המקילים. בהעסקה המרכזית שחדר העסקה בכלל לא בבית, אני מסתבר שלדעת כולם לא חששו עד כדי כך, שאדם ילך וירד למקלט שם, אני יודע איפה שם אפשר את המערכת העסקה, ושם יטפל בזה ויחזור, זה כבר סיפור ארוך מדי.